שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי יומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי, שבוע טוב.
שבוע טוב, זהו, בואו תכף נברר עד כמה השבוע הזה טוב.
יהיה בסדר, יהיה בסדר.
כי יש לנו מכר חדש צריך להכיר, נא להכיר, אומיקרון, או כפי שמנכ״ל משרד הבריאות קורא לו, הווריאנט הכי מדאיג של הקורונה עד כה, הוא מגיע מדרום אפריקה וקצב ההתפשטות שלו מהיר במיוחד. כמה מהיר? דוקטור שרון אלרועי פרייס אמרה היום כי מתוך 600 נוסעים בטיסה מדרום אפריקה להולנד, נדבקו 64 נוסעים. קבינט הקורונה התכנס אתמול כדי להחליט על מגבלות קשוחות יותר, כדי למנוע את התפשטות הנגיף, והעובדה שהוא מגיע מאפריקה מעוררת שאלה אם העולם המערבי, שהתעלם עד כה מבעיות המדינות העניות, משלם עכשיו מחיר גבוה על כך. לפרופסור חגי לוין יש עמדה מאוד ברורה והוא יציג אותה כאן.
בינתיים הדולר התחזק מעט בשבוע שעבר, אבל השווקים לא נרגעו באמת, ועדיין יש ציפיות להיחלשות של הדולר. מודי שפריר, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, שב מפגישות עם בנקים זרים וקרנות גידור בלונדון, והוא יביא כאן תחזיות וכמה תובנות לגבי הדולר והאינפלציה בישראל.
האם הטייקונים חוזרים? 5 שנים לאחר ירידתם מהבמה של דור הטייקונים, שכלל את נוחי דנקנר, אליעזר פישמן, שאול אלוביץ', לב לבייב ואחרים, יש טייקון שמחמם מנועים ומבקש להשתלט על חברת כלל ביטוח. איש העסקים אלפרד אקירוב מגיע עם כל מה שמאפיין את אותו דור טייקונים. שליטה בתאגידים ריאליים ופיננסיים, תרומות וקשרים אדוקים עם פוליטיקאים, עסקאות בעלי עניין בעייתיות ושליטה עם הון עצמי קטן בכסף ציבורי גדול. האם מישהו ידע לעצור אותו בזמן? אנחנו ננסה לברר את זה כאן היום. יאללה, מתחילים. שלום לפרופסור חגי לוין.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום שלום.
יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל ואפידמיולוג באוניברסיטה העברית והדסה. אנחנו כמובן בענייני האומיקרון, הנגיף, הווריאנט החדש שחדר לחיינו בשבוע שעבר. קודם כל אנחנו רוצים להבין מהי רמת הפאניקה שבה צריך להתייחס לנגיף הזה, לווריאנט הזה, נגיד בין 1 ל-10, תן לנו איזה ציון.
קודם כל, כפי שנכתב במדריך הטרפיסט לגלקסיה, don't panic. אף פעם פאניקה לא עוזרת.
אני
הייתי אומר, רמת הפאניקה צריכה להיות 1. לא צריך פאניקה בכלל. צריך לפעול בצורה שקולה והגיונית כדי להגיב לאיום, ויש איום, אבל האיום הזה קיים כל הזמן.
כן, אז רגע, אתה דיברת דווקא משך את תשומת ליבי, ציוץ שלך, אתה אומר, לא מדברים מספיק על החזירות של יצרניות החיסונים, שגם בעצם לאחר רווחי עתק, הם לא רוצות לוותר על הפטנט ולאפשר ייצור המוני, כך שניתן יהיה לחסן גם במדינות עניות. והשאלה היא, כלומר, שמאחר ואף אחד לא מוגן ואף מדינה לא מוגנת, אז אם לא כולם מוגנים, זה לא עובד. ואז השאלה היא, האם בעצם העולם המערבי המתקדם נענש פה על זה שהוא הפקיר את אפריקה ועכשיו הוא מקבל את עונשו?
זה סיפור מאוד יפה. ייתכן שהוא נכון. אנחנו באמת בבריאות הציבור, זה הבריאות של כולם, ואנחנו נבחנים בחוליה החלשה שלנו. מדברים היום על בריאות עולמית, מדברים על מגפה שהיא עולמית, וכל עוד אנחנו לא נתנו מענה טוב בכל המדינות, אז אנחנו חשופים שבסוף, אגב רואים את זה גם בתוך המדינות, אנחנו חשופים בסוף גם העשירים יותר, בסוף ההזנחה של העניים חוזרת חזרה אליהם, במיוחד במחלות מדבקות, ולכן הטענה הזאת האפשרית שאתה מעלה, היא בהחלט חולפת במחשבותינו אנשי בריאות הציבור, והעובדה שלמרות מגפה עולמית מתמשכת, לא רק התגובה המיידית, חוסר היכולת של מדינות העולם העשירות לגלות מספיק סולידריות ולדאוג באופן אקטיבי, לא באופן פסיבי, באופן אקטיבי, שהחיסון יגיע לכל האוכלוסיות בעולם, שינתן מענה לניטור ולטיפול כמו שצריך, היא אומרת דרשני, ואני חושב שאנחנו מאוד חסרים, מבוגר אחראי במגפה הזאת, ארגון הבריאות העולמי לא הצליח להנהיג ולהוביל כפי שהיינו מצפים ממנו, וחברות החיסונים, אני מכבד את הכללים ואת זכותם לפטנט ואת זכותם לממש את ההשקעה שלהם במחקר ופיתוח, למרות שרובו במקור הגיע מתקציב ממשלתי ונשען על המדענים ולא דברים שהם פיתחו בעצמם, אבל גם להם מגיע להרוויח. נראה שנקודת האיזון כאן השתבשה, כיוון שאין מרוויחים הרבה מאוד כסף, ובפועל, בסוף, הבריאות העולמית לא מספיק נהנת.
אז אתה אומר שבעולם יותר טוב, בדיעבד, אז העולם העשיר היה צריך לשלוח יותר חיסונים וכספים לחסן לעולם העני. חברות התרופות אולי היו צריכים לשחרר את הפטנט באופן חד פעמי, כי בכל זאת זו פנדמיה, ולתת למדינות עניות לייצר את החיסונים הללו לבד. אבל מנגד, אתה יודע, יש מדינות מערביות שחצי מהאוכלוסייה לא רוצה להתחסן בכלל עם ההתנגדות לחיסונים. אז מה זה משנה?
טוב, זה בעיה משולבת, ודווקא זה רק מוכיח את מה שאני אומר, כיוון שמי הם הלא מתחסנים, כולל במדינת ישראל. הלא מתחסנים בשיעור יותר גבוה, באים מהאוכלוסיות העניות יותר, המשכילות פחות, שם גם שיעורי התמותה גבוהים יותר, ושוב, אפילו במדינת ישראל באמת, שיש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, והחיסון ניתן בחינם לכולם, למרות זאת אנחנו רואים פערים מאוד מרשימים, לפי המצב הסוציו-אקונומי של היישוב, למשל בישראל, בין אזורים, אנחנו בוודאי לא הצלחנו להגיע כמו שצריך לאוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ, ולכן זה רק מוכיח, לא רק, אני לא מאשים רק את חברות החיסונים, וזה רק מוכיח שאם אנחנו לא מצליחים להגיע לכולם, וכאן אני אומר, צריך להגיע באופן אקטיבי. אם עכשיו עושים מבצע חיסון לילדים, ואני לוקח היום, יום ראשון, את הילדים שלי להתחסן כנגד קורונה, אבל אני נמצא במקום שהחיסון נגיש לי וקרוב, ואני יודע איך לקבוע תור וכן הלאה, האם עשינו מאמץ מספיק כדי להגיע לאותן אוכלוסיות בישראל שאינן דוברות עברית, וספציפית בישראל יש לנו שכנים, קרובים אלינו, הפלסטינים. שיעורי הכיסוי החיסוני אצל הפלסטינים מאוד נמוכים, לא בגלל התנגדות לחיסונים. בחיסוני השגרה הכיסוי החיסוני שם לפעמים יותר גבוה מאשר בישראל. אלא בגלל קושי בהנגשת החיסון לאוכלוסייה. אז אם אנחנו לא דואגים לאוכלוסיות העניות ביותר בישראל, או לא דואגים לשכנים שלנו, בסוף זה נושך אותנו חזרה במקום מאוד לא נעים.
אז שנייה, רק לגבי התהליך האבולוציוני שהתפתחות הנגיפים האלה, ממש ככה בשפה אולי ידידותית ונגישה, תמיד זה יהיה כך שהנגיף הבא או הווריאנט הבא שאנחנו נתקל בו, תמיד הוא יהיה אלים יותר, חזק יותר, מהיר יותר וגבוה יותר?
זאת שאלה מרתקת שחייבים לחקור אותה ממש לעומק ולהבין אותה. אני לא יודע, דווקא אלים יותר בדרך כלל פחות. כי מבחינה אבולוציונית לא כדאי לנגיף להיות אלים. אם הוא הורג את המאחסן שלו, אז הוא מתפשט פחות. האבולוציונית, נגיף ששורד יותר, זה דווקא נגיף שהוא פחות אלים, אפילו דרך אגב, יכול לגרום לתחלואה ללא תסמינים, ואז הנדבק יפיץ יותר את הנגיף. לכן ראינו את זה גם אגב במגפת ה-HIV, וגם כאן בקורונה דווקא אפשר לצפות שיגיעו נגיפים פחות אלימים, ואגב אין שום עדות שהאומיקרון אלים יותר, אז דווקא אולי פחות אלימים ויותר מדבקים. כן, כי אם הוא יותר מדבק או יותר עמיד לחיסון, אז זה בהחלט בסוף אבולוציונית, ולכן אני באמת אומר בצורה, אני לא רוצה לחס וחליל, אנחנו יודעים פה את הרגישות סביב החיסונים, אבל כמדען, אני חושב שחובתנו לבדוק גם מה השלכות העומק של החיסונים, האם כתוצאה מהחיסונים יש איזשהו לחץ אבולוציוני להופעת נגיפים שהחיסון איננו יעיל כנגדם, אנחנו עוד לא יודעים. מה שמאוד מעניין, וראינו את זה בפוליו, שיש אנשים מדוכאי חיסון, אותם אנשים, הנגיף שורד אצלם הרבה יותר זמן, ויש לו הזדמנות ליותר מוטציות, והם אלה שעלולים להפיץ את הווריאנטים החדשים, ולכן צריך לתת תשומת לב מעל ומעבר לאנשים מדוכאי חיסון, אלה אולי גם אותם אנשים הראשונים שצריכים לקבל מנה רביעית של החיסון, ולכן זאת המורכבות של בריאות הציבור, אנחנו באמת צריכים להגיע לכל מקום.
תאמר לי כאפידמיולוג, הסגה האצופית עם שדה התעופה, הגבלת הטיסות, כל הדברים האלה, תמיד זה נראה ומרגיש שעושים את זה אחרי שהסוסים כבר לגמרי ברחו. הרי אנשים שזו עכשיו, הם מגיעים שבוע ושבועיים אחרי הראשונים שכבר הגיעו, וסביר להניח שזה כבר בקהילה. יש טעם אמיתי לכל הדברים האלה, או שעושים את זה כי צריך לעשות את זה, כי פוליטית זה ייראה בלתי אחראי לא לעשות את זה, ולכן זה נעשה?
שוב, זאת שאלה באמת טובה וקשה, אבל אנחנו עדיין יכולים לנהל מערכת ניטור טובה. עצם העובדה שישראל הייתה אחת המדינות הראשונות שזהו את האומיקרון, זה נקודה לזכותנו, וכן, אם אנחנו משתמשים במידע לקבלת החלטות, הוא יכול לעזור. עכשיו למשל, אפשר לקחת כל יום, לא לחכות עכשיו חודש, כל יום לרכז את הנתונים של הבדיקות של הנכנסים לישראל, גם מבחינת אחוזי הבדיקות החיוביות, גם תוך זמן קצר אנחנו יודעים לזהות אם זה אומיקרון או לא, לזהות מאיזה מדינות מגיע האומיקרון, ואז אפשר לנקוט בכל זאת בפעולות שלפחות ייתנו לנו יותר זמן, ייתנו לנו מרווח אולי של שבועות או חודשים כדי להתכונן טוב יותר לנגיף הבא.
אבל לא הוכח כבר שהעולם הוא שטוח ושהדברים מגיעים מהר מאוד ממקום למקום ואי אפשר לחסום באמת?
אז קודם כל, לחסום באופן הרמטי זה באמת מאוד מאוד קשה על גבול הבלתי אפשרי. ראינו שאפילו בניו זילנד, מדינת אי שהצליחה להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, גם הם נשברו בסוף מהמדיניות של אפס הדבקה. מצד שני, מה שקורה בסין זה באמת קשה לתפוס איך הסינים מצליחים לקיים את המצב שהם מצליחים. אז כרגיל, האמת היא איפשהו באמצע, וכן, אם אנחנו, מה שחשוב, שנעשה את הדברים כמו שצריך, זאת אומרת, לבוא ולעשות אותם באופן, להגיד, אנחנו הנחיתי לעשות ככה וככה, אבל בפועל, אותו אחד שהגיע בסוף נוסע באוטובוס או ברכבת עם כולם, אז לא עשינו בזה כלום. אז כן צריך לנסות, לאתר את הסיכון הגבוה ביותר, ואני לא אומר שצריך לסגור את השמיים. באופן רמטי, אני חושב שזה לא יעיל, כי זה לא נצליח, כי זה עדיין יגיע אלינו ממקום אחר. אבל עדיין, אם עכשיו מגיע בן אדם שהגיע מאזור שידוע שיש בו תחלואה גבוהה או שיש בו התפרצות חדשה, אז אותו כן אפשר לבדוק, לבודד, להכניס אותו למלונית, זה דברים שאפשר לעשות אותם. ראינו עכשיו את המקרה שהיה באוטובוס, ועכשיו משרד הבריאות הודיע באיחור מסוים, שכל מי שנעשה באותו אוטובוס, אני באמת שואל שאלתם, יש רב קו, למה אי אפשר שהחוקר האפידמיולוגי שכבר בשבוע שעבר קיבל את הנתון על המקרה הזה, למה הוא לא יכול בלחיצת כפתור לדעת מי האנשים שהשתמשו ברבקה ונסעו באותו אוטובוס. זה מידע שפה במקרה הזה בריאות הציבור גוברת על הפרטיות. אני חושב שגם מומחי הפרטיות הקפדינים ביותר יסכימו שבמקרה הזה לחוקר האפידמיולוגי שזה תפקידו צריכה להיות נגישות למידע. וזה הקושי שבמערכות כמו איכון השבק שהן נסתרות וחשאיות, אנחנו לא יודעים איך הן עובדות, וגם הנתונים לא נמסרים, הנתונים הגולמים ישירות לחוקר האפידמיולוגי, אז הן לא משיגות את המטרה. ולכן בנדבג קראנו מזה שנים, עוד לפני הקורונה, להקים יחידה אפידמיולוגית מקצועית בנדבג, שבדיוק תיתן מענה קבוע ומשתנה לסוגיות הללו. זה לא קרה עד היום. מקימים עכשיו מקם אפידמיולוגי במשרד הבריאות, שממה שאנחנו מבינים, 29 תקנים, לא אנשי בריאות הציבור, לא אפידמיולוגים, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. למה לא לחזק את המערכות הקיימות, האגף לאפידמיולוגיה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, לתת להם את הכלים האנושיים והטכנולוגיים כדי לממש את תפקידם ואחריותם כמו שצריך בצורה מיטבית, וגם זה לא ימנע תחלואה לחלוטין, אלא רק יהיה עוד כלי נוסף שיאפשר לנו לקבל החלטות על סמך נתונים.
אז שוב, כמדען, אתה יודע, אני אמנם למדתי תואר ראשון בביולוגיה מולקולרית, אבל גם זה היה מזמן, וגם המדע התפתח מאז, אבל אני רואה הבדל מאוד מהותי בין הימים הראשונים של הקורונה, בוא נקרא לזה קיץ 2020, לבין הימים הללו, שעכשיו תוך כמה ימים כבר נשפח ממש לציבור וברשת וברשתות חברתיות ובמדעים ובמחקרים מדעיים, כמות עצומה של מידע מאוד מאוד ספציפי כבר על הווירוס החדש או המוטציה החדשה, כולל הקונפיגורציה של פינה מסוימת בחלבון המסוים של הספייק שאיתו הווירוס חודר לתאים. זאת אומרת, זה נראה שמתחילים את הסיפור, אם מישהו מרגיש שאנחנו באיזה מעגל אינסופי, אנחנו לא מתחילים אותו מהנקודה שבה היינו במרץ 2020, ואפילו לא קצת יותר, אנחנו במצב שונה לחלוטין, ולתפיסת אלא אם כן תקן אותי, וזה מה שאני רוצה לשאול, זה בהחלט סיבה לשמחה מסוימת או להורדת מפלס החרדה.
אז אפשר באמת להסתכל על חצי הכוס המלאה או על חצי הכוס הריקה. אני חושב שאנחנו כחברה אנושית, בזכות המדע, הצלחנו לעשות התקדמות מאוד מרשימה. תראו באיזה מהירות פותח חיסון, איזה יכולת יש היום לניטור מולקולרי שמדען באנגליה מזהה זן חדש, ותוך יומיים גם בישראל מזהים את הזן הזה, כי כבר יש את כל המערכות שמתפקדות ויודעות לעשות את זה. הדבר העיקרי, ועליו אנחנו מלמדים ומחנכים, זה data for action. העידן שבו יש לנו התפוצצות של המידע, הוא רק עוד יותר מאתגר ועוד יותר מדגיש את הצורך במומחיות, או למעשה במומחיות אינטרדיסציפלינרית, כי כל אחד מומחה בתחום התוכן שלו, היכולת, וזה פה, זה בריאות הציבור. היכולת שלנו לעשות אינטגרציה של המידע, ולקחת את הידע המולקולרי, והאפידמיולוגי, והפסיכולוגי, והתעופתי, את כל המערכות הללו, ולשלב לקבלת החלטות על בסיס נתונים, זה הקושי. והנתונים לא מדברים בעד עצמם. ולכן כל כך חשוב השיח הפתוח. אנחנו כן ראינו בימים האחרונים שקבינט הקורונה דן, הביא זוויות שונות, הקשיב גם לדעות שונות, שגם מבחינה פוליטית היו דעות שונות, וגם בדרג המקצועי היו דעות שונות, וכך ראוי. גם הדיון שהייתי בוועדת חוקה היה מאוד מגוון, וכך ראוי. חשוב מאוד שבסוף הקבלת ההחלטות תשים את בני האדם במרכז, ולא תהיה מבוססת על פאניקה. כי כבר ראינו שפאניקה לצערנו בעבר בישראל הובילה אותנו להחלטות לא נכונות, שבראי הזמן, אבל גם בזמן אמת, גרמו יותר נזק מאשר תועלת.
יאללה, קנינו את זה בלי פאניקה. פרופסור חגי לוי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
וחג שמח.
חג שמח, נכון,
בהחלט,
כמובן.
בהחלט נר ראשון.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם מלקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את, גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
איתן, לפני כמה שנים דיברתי עם מי שהיה אז נגיד בנק ישראל, פרופסור סטנלי פישר, ושאלתי אותו על אותו דור טייקונים שנעלם מחיינו, שהסתבך, שנחלש, שחלק מהם פשוט קרסו, אם זה פישמן ולבייב ונוחי דנקנר ואלוביץ' וכולי, ואמרתי לו, אז מה יקרה אחרי שהטייקונים האלה ילכו? אז הוא אמר, יבואו חדשים. זו הייתה תשובתו. ואמרתי, טוב, בוא נחכה קצת, נראה מתי יבואו החדשים. ונראה שיש איזה אחד חדש שמתחמם על הקווים, אנחנו מתעסקים איתו בימים האחרונים, אלפרד אקירוב, הוא עשוי מאותם חומרי גלם, אנחנו רואים, נכון?
כן, צריך להוריד את הכובע לסטנלי פישר על התחזית הזו, הוא מנוסה, הוא ראה את זה כנראה בהרבה מאוד מקומות, זה קצת מאכזב, מדכא ומתסכל, אבל אתה יודע מה, כשאומרים חוזרים, צריך ללכת קצת בטיפה טיפה פרספקטיבה היסטורית, אז ב-30 שניות, ההיסטוריה של הטייקונים בישראל, זה שבעשור הראשון של האלף החדש, הם באו והשתלטו על חלקים גדולים מאוד של הכלכלה הישראלית. הם עשו את זה עם כסף ממונף, והם בעצם פיתחו את השיטה של לרכוש ולהשתלט על חברות של הציבור עם כסף של הציבור. כסף שהם לקחו מהבנקים, כסף שהם לקחו בהנפקת אגרות חוב, כסף שהם לקחו בזה שהם שלטו בחברות שמנהלות כספים של הציבור ואיכשהו השתמשו בו כמנוף כוח, וככה ראינו את עידן הטייקונים, כולל את הפאר שלהם ואת שיירות המכוניות וטיילת בנעריה שזכתה בשם טיילת IDB וכל מיני תופעות כאלה. אחר כך בא פרק נוסף שבו גם אנחנו פה בדמרקר ובמידה פחותה גם כלי תקשורת אחרים זיהו את הדברים האלה, התחילו להציף את הבעיה היסודית שאנשים באים ובעצם לא מביאים כסף מהבית, ואם מביאים כסף מהבית זה כסף מאוד קטן, ממנפים פי 100 לפעמים את הדבר הזה ורוכשים חברות, ואחר כך אתה יודע אם העסק מצליח אז הם גדולים, ואם העסק לא מצליח אז הציבור מקבל את התספורת, מילה שנוצרה באותו עשור. וראינו את התופעה הזאת, אבל הציבור התמרד, ראינו גם את המחאה החברתית של 2011, כמה ועדת הריכוזיות שטיפלה בדברים האלה, ראינו פחות עסקאות בעלי עניין מביכות, ושפשוט רואים איך שעושים קומבינות ושודדים את הציבור. אחרי איזושהי תקופה מסוימת של שקט בזירה הזאת, היא מגיעה גל חדש, פשוט ניסיונות לעשות בדיוק את אותו הדבר.
אז שואלים אותי הרבה פעמים על ההבדל בין איש עסקים לבין טייקון, ואז אני באמת מספר שאנשי עסקים הם אנשים שיש להם עסקים, קונים, מוכרים, בונים וכו'. טייקונים זה אנשים שמחפשים הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד השפעה, גם השפעה פוליטית. אלפרד אקירוב תרם לכמה פוליטיקאים כדי לחזק אותם, אם זה היה בזמנו עם אהוד אולמרט ואם זה עם בני גנץ, הוא שולח זרועות לכל מיני מקומות. דבר נוסף שמאפיין טייקונים, אתה הזכרת כמובן את העניין של מינוף, כלומר הרבה מאוד כסף זר, על מעט מאוד הון עצמי. הרבה פעמים גם אפיין אותם הנושא של עסקאות בעלי עניין, כלומר שהם מערבבים בין הפרטי ובין הציבורי. הרבה פעמים מסדרים את האינטרסים הפרטיים שלהם על חשבון כסף ציבורי.
הערבוב הוא חד-כיווני, בוא נגיד ככה. זה תמיד לקחת איזה עוד שרה ולמכור אותה לציבור, או לקחת נכס טוב ולקנות אותו מהציבור במחיר מוזל. זה כל המהות של העניין. אין צורך לעשות עסקת בעל עניין, אם אתה לא בעל העניין, לא מרוויח מהעניין. כמו שהיו אומרים פעם, אם אין ניגוד עניינים, אז אין עניין.
ודבר נוסף, שגם כן אפיין טייקונים, זה שהם עובדים הרבה מאוד בשוק המקומי, מחזיקים לרוב במונופולים, דואופולים, כל מיני חברות שמספקות מוצרים מאוד בסיסיים שאנחנו קונים, זה יכול להיות מזון, זה יכול להיות תקשורת, זה יכול להיות דלק, זה יכול להיות פיננסים, ובמקרה של אלפרד אקירוב, הוא באמת רוצה לרכוש את כלל ביטוח, שמנהלת רבע טריליון שקל, שזה הכסף הפנסיוני של 20% מהישראלים, משהו כזה.
כן, מיליון איש.
כן, והעובדה היא שכשאתה גם צרכן אשראי, כי אתה יש לך חברות נדלן וכו', וגם ספק אשראי, זה המקום שבו מתחיל להתפתח ניגוד עניינים מאוד מאוד חריף, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להדליק פה את כל האורות האדומים, כדי שכל הרגולטורים יסתכלו ויראו ויבחנו, ולא ייתנו לעסקה כזו לצאת לפועל, ואני תוהה האם הרגולטורים שכחו את מה שאנחנו לא שכחנו.
הרגולטורים, אני לא יודע אם הם שכחו, אני לא חושב שהם שכחו, אני חושב שהם מודעים היטב, גם משה ברקת, שהוא זה שבסופו של דבר צריך להחליט לתת או לא לתת את היתר השליטה לאקירוב בכלל ביטוח, וגם רגולטורים אחרים שדיברתי איתם, מודעים היטב לעניין, אם זה ברשות לניירות ערך, אם זה במשרד האוצר, אם זה במקומות אחרים, הם לא מרוצים מהסיטואציה הזו, אבל יש פה שני דברים. אחד, אני לא רוצה להגיד שהם פחדנים, אבל כל הרגולטורים הפכו למאוד טכנוקרטיים במובנים מסוימים, והם הולכים על החוק ועל האות המדויקת, וכל עוד משהו הוא רק מריח לא טוב, אז הם נרתעים מלרמוז רמזים. דברים שבעבר למדינת ישראל היה את האומץ לעשות, וכשבאו אנשים וביקשו יותר רכישה לבנק, פשוט אמרו להם ככה בשקט ו-off the record, אל תגישו את הבקשה
תשכח בכלל. תשכח מזה.
תשכח מזה, ואז אנשים לא הגישו, ואז גם לא היה צריך לתת להם דחייה, וזו הייתה דרך, והיא עבדה לא רע. עכשיו פתאום אתה רואה אנשים שהשיטה הזאת היא לא מוכנה, הם רוצים את זה, למרות שזה לא מריח טוב, למרות ש... אם זה היה בשקט, יכול להיות שכבר הדבר הזה היה יורד מהפרק, אבל אנשים מוכנים להילחם. זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבין שהטייקונים האלה, מבחינת המיליה החברתי של האליטה הישראלית, עדיין מאוד 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 חזקים. קח את הדוגמה שאתה הזכרת עכשיו של אקירו וכלל ביטוח. הוא ידיד של שורה מאוד ארוכה של אנשים. הוא תורם לאוניברסיטה במכון אקירו לחקר הנדלן שהוא הקים מיליוני דולרים, ובעצם בעקיפין מעסיק אקדמיים ומממן עבודות שלהם ומחקרים שלהם. אתה לא רוצה לריב עם האנשים האלה, אתה פשוט לוקח את הרשימה של הדירקטורים שנמצאים אצל אקירוב, אתה רואה שם יושב ראש רשות לשעבר, אתה רואה שם בכירים, אתה רואה שם שר אוצר לשעבר, אתה אומר, תראו את כל האנשים האלה שהם בצד של האיש הזה, למה שאני אלך ועריב, ובמידה רבה אולי אסכן את עתידי הכלכלי או עתיד הכלכלי של ילדיי, שפתאום איזושהי שורה של בכירים מאוד שיושבים על הרבה מאוד שיברים של כוח וכסף, אתה יודע, יקצו אותי.
כן, זה רק אומר שאם הוא קונה את כלל ביטוח, אנחנו כבר יודעים לנחש מה יהיה הצעד הבא שלו, הוא כנראה יקנה לאחר מכן גוף תקשורת כלשהו, או ישקיע בגוף תקשורת, כי זה המקום שבו אתה מנהל את מערכות היחסים שלך עם פוליטיקאים, עם רגולטורים, באמצעות איתותים למיניהם שם.
כן, אתה אז, יודע, בשוק ההון הכל זה עניין של להסתכל על ביצועי העבר. אז ביצועי העבר של הטייקון המצוי, אחרי שהוא פרץ וקנה לעצמו גוף שמנהל את כספי ציבור, זה גם לקנות כלי תקשורת, ראינו את נוחי דנקנר קונה את מעריב, כמובן פישמן היה בעלים של גלובס, יצחק תשובה היה
קשת.
עם, עם, עם אחוזים משמעותיים בקשת וניסיונות לקנות עיתונים נוספים.
אלוביץ' לפעמים, עם וואלה ובזק. אלוביץ'
עם וואלה ובזק ויס.
ואת זה, כל השאר תמצאו בתיק 4000 שמספר את כל הסיפור של קשרי הון, שלטון. ועיתון.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
האסטרטג הראשי של בנק מזרחי טפחות. שבת מלונדון מפגישות עם בנקים זרים וקרנות גידור, שהם שחקנים מרכזיים בשוק השקל דולר בישראל, ותכף נשאל אותך על זה. אבל בינתיים, בזמן שאתה שואב במטוס ומצליח להתחמק מהשלושה ימי בידוד שכולם יקבלו החל מהלילה, הבורסות ביום שישי בוול סטריט באופן לא מפתיע מיוחד, לאור הווירוס החדש או המוטציה החדשה, אומיקרון, ירדו בצורה מאוד משמעותית, 3%. גם בארץ הבורסות משלימות את הסיבוב הזה ויורדות ב3%. מה, ככל שאתה מרגיש וככל שאתה מדבר עם אנשים, היא התחזית לגבי המגמה הזו? זה איזושהי התאמה ל, בוא נקרא לזה, אי-וודאות החדשה, או שיש לנו סיבוב נוסף שמתפתח בסגנון מרץ 2020?
טוב, אז תראו, אנחנו צריכים להיות צנועים כרגע ולהבין שכרגע באמת אף אחד לא יודע מה הולך להיות עם הווריאנט הזה, ועד כמה הולך להיות מסוכן או לא מסוכן, אז יש כרגע אי-וודאות מאוד מאוד גדולה, שזה בעצם מה שהוביל לירידות החדות ביום שישי. אני חושב שהשאלה המרכזית כרגע היא בעצם עד כמה החיסונים הם יעילים כנגד הווריאנט החדש. עכשיו, אינדיקציות ראשוניות, מאוד ראשוניות, אומרות שהחיסונים יעילים, גם אם האפקטיביות יורדת. בנוסף, גם באופן מעודד אני אגיד, שחברות התרופות, גם פייזר וגם מודרנה, הם ציינו כי הם יוכלו להגיע במהרה לחיסון שהוא מותאם לווריאנט החדש.
כן, אבל זה הניתוח הרפואי, אתה יודע, אנחנו גם נשמע אותו ואנחנו שומעים אותו מבוקר עד ערב, זה לגיטימי. אנחנו מנסים להבין ממך איך הסוחרים והמשקיעים מפענחים את כל המידע הזה.
אז אני אומר, הניתוח הבריאותי כאן הוא הניתוח הכי קריטי כרגע לשוקי ההון. בגלל זה באתי ופתחתי עם זה, בגלל שחשוב עוד פעם להבין שגם עוד נקודה אחרונה אני רק אגיד, שבניגוד לתחילת המגפה, גם היום יש תרופות לנגיף. יחד עם זאת, וזה באמת, אני חושב, נחזור לשוקי ההון, עדיין קיימת אי-וודאות רבה מאוד בפן הבריאותי, ולכן היו ירידות חדות. עכשיו, הירידות האלה גם כן, מעבר לנושא הזה, צריך לזכור שעד לפני שבוע בעצם כולם דיברו על זה שארצות הברית הולכת לעלות הריבית, כנראה כבר במחצית הראשונה של שנת 2022, שווקים מרכזיים גדולים אחרים גם כן תכננו להתחיל לעלות הריבית בתחילת 2022, כמו בריטניה, אפילו בחודש דצמבר, וזה בהחלט שאלה גדולה של מה יהיה כרגע.
אז אתה בעצם אומר שהסיפור הזה זה חדשות טובות לשווקים, במרכאות, אולי אחרי הירידות הקלות עכשיו, כי בעצם תידחה עליית הריבית, ולכן אנחנו נמשיך לגוג עם ריבית אפס ועליות בכל הנכסים, נדלן, מניות, אגרות חוב, גם בחודשים הקרובים?
לא אומר שזה חדשות חיוביות לשווקים, בטח שלא בטווח הקצר, היות ובטווח הקצר קיימת ודאות גדולה, כמו שדיברנו, אבל השאלה המרכזית היא האם באמת בתרחיש של חזרה לסגרים, הפד, הבנק המרכזי של בריטניה ושאר הבנקים המרכזיים בעולם שתכננו לעלות הריבית כבר בתחילת 2022 או במחצית הראשונה של 2022, האם הם באמת יעלו את הריבית, או שמא הווריאנט החדש יוביל לדחייה של מועד העלאת הריבית ולהמשך תוכניות ה-QE בעולם. בהקשר לזה, זה גם מאוד תלוי גם מה תהיה סביבת האינפלציה. מצד אחד אפשר להגיד שסביבת האינפלציה תתמתן מאוד בתרחיש כזה, ראינו מה קרה למחירי הנפט ביום שישי ולסחורות בכלל. מצד שני, אם אנחנו באמת נחזור למדיניות של סגרים בעולם, שאף אחד לא יודע, אבל אם אנחנו נחזור לזה, אז זה יוביל בהמשך לשיבושים נוספים בשרשרות ההספקה הגלובליות.
כן, אבל רגע שנייה, עוד לפני שנגיע לנקודה הזו, דווקא יש פה איזו אולי זווית מקומית שבכל זאת אולי יוצאת נזכרת בטווח הקצר, הרי רק לפני כמה ימים דיברנו על שקל שמתחזק ומתחזק, ודיברנו פה על דולר שעשוי לרדת מתחת לשלושה שקלים, אבל דווקא בסוף השבוע השקל קצת נחלש, הדולר קצת התחזק, בגלל באמת אותה אי-ודאות בנוגע לווריאנט החדש, והשאלה האם זה פותר כאב ראש אחד קטן לבנק ישראל, במקביל לכאבי ראש החדשים שאולי הנגיף החדש מייצר.
טוב, אז אני חושב שזה כאב ראש שדווקא בנק ישראל היה מעדיף את הכאב ראש הראשון של שקל מתחזק, במיוחד בתקופה הזאת שיש לנו לחצים אינפלציונים בעולם והשקל ממתן את זה, את הלחצים האינפלציונים, ויש לנו ייצור חזק, ייצור הייטק חזק גם כן, ייצור תעשייתי גם כן חזק, אז אני חושב שבהחלט הכאב ראש הראשון הוא עדיף על פני הכאב ראש השני, ואם נדבר על השקל, אז תראו, היו שני דברים בעצם שגרמו להיחלשות של השקל בשבוע האחרון. אחד, וכמובן ביום שישי הירידות החדות בשווקים, והתגברות אי-הוודאות בעולם, זה בטח שתמך בהיחלשות השקל. אבל לפני כן, בדרך אגב, השקל, לפני שבכלל שמענו על הווריאנט החדש, השקל נחלש בשבוע שעבר, אבל זה היה, בוא נגיד ככה, בעיקר בגלל דברים טכניים. אחד, בתיקון על האיסוף אחד שהיה, ושתיים, נוצר מצב שלקראת סוף שנה, בגלל דברים טכניים, שיקולים של חשבונאות של סוף שנה, אז נוצר מחסור טכני בדולרים במערכת הפיננסית המקומית, ונוצר בעיקר בגלל בנקים זרים, בעיקר בנקים אמריקאים שרוצים להקטין את החשיפה שלהם למטבעות זרים במאזן שלהם בסוף שנה, ולכן הם באים ומגייסים דולרים.
אז זו באמת שאלה מעניינת, אני עוצר אותך פה כי אדם מן היישוב עשוי לבוא ולהגיד, רגע, מה בלונדון ומה בנקים זרים קשורים לשקל הישראלי, זה סיפור מקומי שלנו, אבל האמת היא שהבנקים הזרים הם שחקנים מרכזיים ואולי אפילו יותר גדולים מהבנקים המקומיים בשוק השקל דולר המקורי, האם לא כך?
הבנקים, לא יודע אם יותר גדולים מהשחקנים המקומיים, אבל בהחלט יש פעילות ערה מאוד של זרים, תלוי גם בתקופות, הם שחקנים מאוד גדולים פה. הזרים זה בעצם, זה גם הבנקים וזה גם הלקוחות שעומדים מאחורי הבנקים, ובהחלט יש לזה השפעה. וספציפית אמרתי, הסיפור כרגע כאן של ענייני סוף שנה, זה לאו דווקא קשור לשקל, זה קשור לעוד מטבעות בעולם, שאותם בנקים זרים אמריקאים, שהרבה מהם היו גם בפוזיציות של לונג על השקל, הם באים ולקראת סוף שנה אומרים, טוב, אנחנו רוצים להוריד טכנית, רוצים להוריד את החשיפה, לא בגלל שאנחנו לא מאמינים שהשקל יתחזק. דרך אגב, הבחינה הזאת אני יכול להגיד לכם שבפגישות שלנו שבוע שעבר עם בנקים זרים וקרנות גידור בלונדון, הייתה הערכה די גורפת שהלחצים לאיסוף השקל יימשכו בשנה הקרובה, כמעט כל הבנקים הזרים שם ממליצים על המשך לונג על השקל כנגד הדולר וכנגד האירו.
אבל אלה תחזיות שניתנו לפני ששמענו על הנגיף הדרום אפריקאי החדש?
נכון, זה היה לפני ששמענו, זה לפני יום שישי.
זה תחזיות עם כוכבית אחת מאוד גדולה.
נכון, סימן שאלה מאוד גדול, כמו שאמרנו, גם לגבי השווקים, גם לגבי נושא של שוק המתח, אבל עוד פעם, אם אני מסתכל על שוק המתח בראייה ארוכת טווח כרגע, ולא לחודשים הקרובים, אז אתם יודעים גם את דעתנו ארוכת השנים כבר, שהלחצים לאיסוף השקל הם כאן והם קיימים, אין ספק שבטווח הקצר כאן אי-הוודאות גורמת למגמה הפוכה, אבל אם אנחנו מדברים אסטרטגית שנים קדימה, אז הלחצים הם כאן כדי להישאר.
כן, לא, זה מאוד מעניין שאתה אומר את הדברים האלה, ושזה התובנות שאתה משיג משיחות עם גופים בלונדון, קרנות גידור גם, אותם אנשים שמדי פעם מריצים במרכאות, לפחות לטווח קצר גם את השקל, מכיוון שהווירוס האומיקרון לצורך העניין, הוא משפיע לרעה, נניח, על כולם, פחות או יותר באותה עוצמה, ואז אנחנו, אתה יודע, זה מתכזז אחד בשני, היחס של השקל מול הדולר או מול האירו לא אמור להיות מושפע בטווח ארוך מהווירוס הזה, אלא אם כן הוא יפגע יותר או פחות באופן דרמטי באייטק. ולצורך העניין, אם יהיה לנו עוד פעם סבב של סגרים, ועוד פעם האייטק זה יהיה הדבר היחיד שחשוב ועובד בעיר, אז אנחנו שוב פעם נהיה בין המרוויחים, לפחות מבחינה יחסית, אם לא מבחינה מוחלטת.
נכון.
יפה.
ושוב, אבל צריך להדגיש שיש אי-ודאות גדולה כרגע לגבי השלכות של הנגיף, ויכול להיות שעוד, בוא נגיד, אני מקווה ככה באופן אישי, כולנו מקווים באופן אישי, שעוד שבועיים חודש נבין שלא רק את הקטה, אבל אף אחד לא יודע את זה באמת כרגע.
יפה, אז עם האי-ודאות הזו נסיים. מודי שפריר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, נר ראשון לך שמח.
חג שמח באמת. חג שמח גם לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.